אנחנו, כפי שקבענו, נכנסים לעובי הקורה השבוע, בקו שעובר בין הזונות לבין המוציא. היום נעסוק בנושא אבל שהוא שונה לגמרי מהמשך השבוע. הנושא של היום הוא נושא של פירורי לחם. משהו שעולה לחם, שחוזרים ובשלים אותו, ובמובן הזה השאלה שעומדת על הפרק הוא בכלל לחם. מה שאנחנו נעסוק אבל בהמשך השבוע, והוא בנושא אחר לגמרי, בעולם העוגות, בעולם הדברים הנייפים, מתי מברכים על המזונות והמוציא, וההבדל הגדול בין התחומים נוגע לעניין של קביעות סעודה. במגן אברהם הוא כותב על סוגייתנו, שמה שיפסק כאן, שברכתו מזונות, אפילו אם אדם יקבע עליו סעודה, הוא עדיין יברך על המזונות. כמו, אם נחזור ללימוד של שבוע שעבר, מעשה גדירה שמברכים על המזונות, לא מצאנו שם בכלל מושג של קביעות סעודה. כי הוא קטגורית מעשה גדירה, מה ברכתו? בוא מן המזונות. לעומת זאת, הנושא ממחר בעזרת השם. בוא נראה מה נספיק היום, אבל התוכנית היא לעבור לטרוק נטריטה. עכשיו אנחנו נמצאים בעולם האפיות, בעולם הלחמים, והשאלה היא האם הדבר הזה הוא לחם שברכתו המזונות או המוציא, ואותו דבר, לעתים ברכתו המזונות, לעתים ברכתו המוציא, ושם נמצאת פשוט שאלה שונה לגמרי, שם נכנס גורם קביעות סעודה. אבל היום, השאלה המרכזית שאנחנו עוסקים בה, היא קו שעובר בין מזונות לבין המוציא לגבי פירורי לחם, שהאמת היא שכל מה שלמדנו, התשתיות הלמדניות של שבוע שעבר, הן אמורות לתת לנו את היכולת לרוץ לחומר באופן בסיסי. אני רוצה לחזור להגדרה היסודית של שבוע שעבר, ואז להיכנס לעניינים, אני חושב שנבין את זה היטב. הגדרה שניתנה אסמך הברייתא בלמד זין, וגם הוצע ברמב"ם, באחד מהקריטריונים לדקה בעין המזונות, שעל דגן ברכתו בורא פרי האדמה, הדגן יכול לעבור אחד משני תהליכי עיבוד במטבח. הוא יכול להתבשל והוא יכול להפות. אם הוא מעשה גדרה, ברכתו צריך לבדוק את זה אחר כך, כאילו מה קרה.
חשמל עובד, כאילו האורות עובדים.
צריך אחרי זה לשאול את זה. רגע, אני חוזר. כשהוא מתבשל, כשהוא מעשה גדירה ברכתו מזונות, כשהוא אפוי בתנור, ברכתו המוציא. מה הסוגיה שעולה כאן? הסוגיה כאן היא סוגיה שעוסקת בשימוש בלחמים בתוך עולם הבישולים. בגדול. כלומר, פירורי לחם, קמח מצות, כולכם יודעים מה זה? בסדר? אחד מהחוויות שהילדים שלי נורא אוהבים בפסח, לפני פסח, יש לנו איזה חבורה במצות ירושלמי, שאנחנו מצטרפים לאבא שלי, וזה מצות חבורה, אז קמח מצות שם, אתה לא מוריד אותו מהמדף, אלא המצות שאתה לקחת מהאפייה, אתה הולך לבד למטה, ותוכן אותו בקמח מצות שם, אתה כולך מתמלא ככה, אתה מובח לגמרי, זה הבישול מחייב קמח מצות. הקמח מצות בפסח גם המוטיבציה להשתמש בו בגלל הרצון לברוח מחימוץ ובגלל שרוצים קמח. אתה רואה לך אבל נמצאים ו... אתה עוזר לי אמא שלך לפעמים? איפה הם? איפה פירורי לחם אצלכם? בקוגלים יש תמיד פירורי לחם או קמח מצות. לשניצלים פה דבר דיבר, לשניצלים הם קציצות. זה נמצא הרבה במטבח, וכאן בעצם השאלה שעולה כאן על הפרק הוא מצד אחד זה נאפה ולכן הוא לחם, מצד שני אתה עכשיו מכניס אותו לתוך מסגרת של מעשה גדירה. בעצם השאלה אם נגדיר אותה, אני חושב שעומדת פה על הפרק, או איך להתייחס לדגן הזה שכרגע אני אוכל אותו, האם להתייחס אליו כאל מעשה גדירה ובתור שכזה ברכתו בורא מיני מזונות, האם להתייחס אליו כאל כן לחם, ובתור לחם בחזור.
זה יותר מורכב, כי כל ההגדרה הזאת הגיעה, כל הנושא הזה הגיעה מהתוספתא.
נכון.
התוספתא לא מתעסקת במעשה גדירה דווקא.
בוא נתחיל בתוספתא. בוא נתחיל בה, כן. מה נאמר בתוספתא על ההכנה, הפאה, בשלה? כן, הברייתא שגם מצוטטת בלמד זין, ומה רש"י מתעקש? חנה הפאה בשלה, מה הכוונה? לאחר שהפאה בתנור ועשה לחם, חזר ובשלה במים. כן? אז כאן מה נאמר? בזמן שהפרוסות קיימות, בתחילה מברך עליו ומוציא לחם מן הארץ, בסוף ברכה אחת, שלוש ברכות. אם אין הפרוסות קיימות, בתחילה בורים עם זונות, ובסוף ברכה בין שלוש. כן, כשמחת התוספתא, המיכאי, אז מה השאלה שעומדת על הפרק? האם פרוסות קיימות או לא קיימות?
לא אם זה מעשה גדרה או לא, אם זה לחם או לא. זה לא עוזב כמו...
מקבל.
לא ברור כמו זה פרוסות קיימות.
לא ברור בתוספתא עצמה למה הכוונה פרוסות קיימות.
כן, אם זה מכוונה היא לחם...
בתוספתא גם לא ברור מה קרה בין האפייה לבין הבישול. כלומר, מה הכוונה? הוא לקח פרוסת לחם ובישל אותה? או... הוא פורר אותה קצת, שמה זה נעשה? עכשיו אני אומר, אם חושבים רגע לרקע, אז תיקחו בחשבון, זה דעתי עולה מפורש כהד בדיונים, למה יגרום לאדם לרצות לקחת לחם ולבשל, אז כל הדוגמאות של פירורי לחם וכו', דוגמאות קלאסיות שנועדו לדבק. אבל בין היתר צריכים לקחת בחשבון משהו שלא אהוב על ילדים, וגם היום העולם הוא יותר בזבזני, קוראים לו מחזור. חוויה של אבא שקונה חלות לשבת, זה תמיד החשבוינס, מה אתה הכי לא סובל שקורה? שזורקים, שאתה מצד אחד לא נשאר פחות מדי, מצד שני אתה לא סובל שזה שנשאר הרבה חלה. בסדר, אז מה עושים איתו? ומחזרים, איך הם מחזרים? מחזור אחד יכול להיות פעם יוסים פרנשטאוסט, אתה מתגן את הלחם, כאילו זה לא בריא כל כך, לכן צילו בית הפסיקו לעשות את זה. אפשרות אחרת היא טוסטרים, טוסטים, ששם פחות חשוב שהלחם טרי או לא. כן, אפשרות אחרת היא לטחון אותו לפירורי לחם, להפוך אותו לקורטונים. זה ברור כשקוראים פה את המקורות, שחלק ממה שעומד פה ברקע, זה מחזורים של לחמים, התקעת עם לחם ישן. אין ספק, אין ספק שבימי קדם היה מחזור יותר רציני מהיום, ויותר מזה, אני כבר עלה פה כשלמדנו הצלף, זה לא שהיה מחזור כמו שהיה ניצול מרבי של המשאבים, כי רוב החומרים שלהם היו אורגניים. המחזור נכנס כמילה, כי אנחנו נמצאים בעולם פחות מלאכותי. בכלל היו בעולם פחות מלאכותי. אבל בכל אופן, זה ברור שזה בחלקו עומד ברקע. כלומר, אתה אופה לחם, ברור שלחם איך תרצה לאכול אותו. אני לא יודע אם אתם מכירים את החוויה הזאת, יש לכם אולי אחים קטנים. אתה מביא להם לחמניות טריות, חמות. כאילו, בבית שמש יש מאפיות שאתה יכול לקנות לחמניות מהתנור. ואתה אומר לילד שלך, קח לחמניה לאכול בוקר, נפתה לפני שעה, לא רוצה, תרוץ אותו בטוסטר. אתה משתגע. אבל לחם במהות, הלחם. אתה אוכל אותו טרי, אבל לתוך יום-יומיים הוא מתחיל קצת להתייבש, אם אין חומר משמר, ועד הראש עובד, וכל מיני עניינים מחזור. אני כילד זוכר את אמא שלי ממחזרת אוף. כל מיני דברים מחזר. עכשיו אתה אומר, שהיום יש יותר כסף פחות במחזרים, יותר זורקים, זה נכון? אני יכול להגיד לך, אבל על אוכל, בטח אם אתה קצת לבן או גדלת בדור של פעם, יש לאנשים רתיעה מלזרוק, בטח להורים, מה אתה חושב, איך לנצל משאבים? זה כאילו מכניס, הייתי אומר, עולם שלם של רצונות, של מעברים. כלומר, אולי אתם זוכרים לאכול שבת, שמעתם פעם על העיריים, האם מותר לטבול את החלה בשבת במרק? מישהו ששמע פעם את הדיון הזה?
בישול?
יש דין שאין בישול אחר בישול ואין אפייה אחר אפייה. העיריים, העלות השאלה, האם יש בישול אחר אפייה? העיריים, תלמיד של רבנו תם. בין היתר, כשאתה קורא את העיריים, המוטיבציה היא שהחלה שאני לא טריה כל כך. כלומר, אתה רוצה להרטיב את החלה. שאני סוגר את הרקע, בסדר? ופה יש סוגיה שלמה שלא נראה ממנה, שזה בתחום פירורי הלחם שתואר קודם, שהמטרה שלי היא רק לדבק. אלא פה מדובר, אם רוצים, דוגמאות מהחיים שלנו, שתכנס עליהן בהמשך, בעזרת השם, מקווה שנספיק היום. זה בעיקר עולה בפסח, שזה יכול להיות עוגות מקמח מצות, זה יכול להיות מצה בראי, מה שהוזכר פה, זה יכול להיות לחם מטוגן, פרנץ' טוסט, קני דלח הוא דוגמה מובכת לדבר הזה. זה בעיקר אצלנו בפסח, אתה צודק, אצלנו בפסח זה יותר מאיזה סיבה? בגלל בעיית הקמח, לכן אנחנו, מי שלא מקפיד על שרויה, כלומר, זה משפט מוזר, לא צריך להקפיד על שרויה, בסדר, כלומר, מי שאין לו חששות שווא של שרויה, אז זה דעתי, ומי שאין לו חששות שווא, אז הוא משתמש בהמון בקמח מצות, זה דבר שמאוד עוזר, ואז אתה נמצא בדוגמה קלאסית, כלומר, במקרה הפשוט שלמדנו, היה מעבר פשוט מקמח למעשה גדרה או לתנור. ופה אנחנו נמצאים בדבר שהיה בתנור, שעכשיו הוא יעבור את המעבר למעשה גדרה. שאלה איפה עובר הקו הזה, כשהמיכל כל הזמן בועט לי מתחת לשולחן, כן? שאני כל הזמן מדבר במונחי מעשה גדרה, אבל התוספתא היא לא מדברת כך, כן? כלומר, השפה של התוספתא, מה היא בעצם שואלת? אתה אומר בצדק, האם יש פה לחם או אין פה לחם? זה נקבע לפי מה? פרוסות? פרוסות קיימות או לא. זו התכונה, לא מבואר בתוספתא בכלל מה זה פרוסות קיימות, מה זה לא דבר אחד, כן, ברור בתוספתא. מה אתה אומר?
כתוב, פרוסות, למה להסתבך?
אבל מה נקרא שהפרוסה קיימת? מה הכוונה? שהיא קיימת.
הם לא הסתמכו כמונו, מה זה בדיוק פרוסה קיימת?
אתה אומר, אמרו, תסתכל לבד ותראה.
אתה לא רואה שזה קיים? זה לא נימוח, זה לא...
אני מקבל, זה חלק מתפיסה כללית שנדבר עליה בהמשך, שלחם הוא לא רק חומר גלם, אלא לחם הוא, יש לו גם, יש לו צורה, הוא קשור, תרשו לי להגיד, במושג שאני מאוד מקווה שנספיק ללמוד אותו, שלחם הולך יחד לפני הפרוסה, עוד יש לפני לחם. פרוסה הוא שפרסת מה? כיכר. הרי מה זה פרוסה? שחתכת. מה זה לפרוס? זה לחלק. אז כבר, כלומר, היחידה הבסיסית של לחם היא כיכר, זה יעלה, נראה את זה בגמרא ולמתן, כל נושא המברכים, על השלמה, על הפרוסה, על הפתיתים, כלומר, ולחם באמת ההגדרה שלו זה שהוא נדבק יחד, שהוא תופח, שהוא יוצר יחידה אחת, והדברים האלה מאוד מאוד גם עולים מפורש בתוספתא עצמה, כלומר, זה מונחי תוספתא, זה לא מונחות של הבבלי, כך בפרק ד' הלכת את ו', מברכים עליו בגן שהוא מן המבחר, כיצד שלמה של גלוסקין ושלמה של בעל הבית, מברך השלמה, גלוסקין פרוסה וכו', כלומר, זה מונחים כבר בתנאים, כי היחידה הבסיסית של לחם היא כיכר, הפרוסה הוא חלק מהכיכר. אם תרשו לי כבר לזרוק איזה רעיון, שקצת דיסקסתי אותו למרדכי היום בזמן הסדר, הלחם הרי גם מעביר אותנו לסעודה. זה דיברנו ממש בתחילת לימוד המשניות. הלחם מעביר אותנו מפרי שאני אוכל לסעודה. תרשו לי להציע שמסגרת ההתייחסות של הסעודה הוא לא רק למה שאני אוכל, אלא הוא... לא רק לאיך הוא נראה, אלא... אני דיברנו קודם על כל מיני סיוטים שבא לבית, שלא יישאר יותר מדי, אבל אתה גם לא רוצה ש... שלא יהיה מספיק. אתה גם לא רוצה שהכל ייגמר. סעודה, בדרך כלל בהגדרה, אתה לא רוצה שאנשים ילקקו את הצלחת וישאר נקי השולחן. כי סעודה היא מסגרת של מנות, היא מסגרת של ארוחה, היא כוללת בתוכה רחוס. ויש משהו בלחם שכאילו הלחם הוא גדול יותר ממה שאתה תאכל. לכן אתה פורס. אתה לא אוכל את כל הלחם. כיכר גדולה, אתה אוכל ממנה פרוסות. כלומר, יש חשיבה בלחם שאתה לא רק מה שאני מכניס לפה, אלא לחם הוא קשור באיזו יחידה. בעצם הכיכר מסמל, הייתי אומר, במובן מסוים, את השפע שיש, את הכמות שיש, את זה שיש יותר, ודומני שרק בזה צריך להבין בא מלחם גדול בסוגיה. כלומר, אני חוזר אלינו. התוספתא מדברת במונחי כיכר לחם, אני צריך לראות מול העיניים חלק מכיכר, זה נקרא פרוסה קיימת. אם אני רואה פרוסה, יש לפני לחם. הלחם במחים מוציא לחם מן הארץ. אם אין לפני לחם, אז אני אומר, עמיחי, אז יש לפני מעשה גדירה, אתה רוצה להגיד לא? ואם אין לפני לחם, אז אני לא יכול לברך בורא מיני מזונות. הוא עבר אבל תהליך, המוציא, סליחה, הוא עבר אבל תהליך של עיבודים וזה, לכן ברכתו בורא מיני מזונות. כן? זה מה שנאמר בתוספתא. הירושלמי מצוטט כל די ראשונים, גם מקווה שראיתם. מה שואל הירושלמי על זה? אני מתחיל מהירושלמי ברשותכם. הירושלמי שואל, אני קורא... עד כמה היו פרוסות, וכאן עמיחי, מה שאמרת קודם הוא דבר גדול, לא רק כאן, אלא בכלל. זו הזדמנות קצת לפתוח את זה. אתה אומר שהתנאים ככלל לא נתנו שיעורים. למה התנאים אולי נתנו יותר? את העקרונות, מה שבחור בשיעור ד' קינה השנה על הפה כללית, התנאים נותנים את הקריאת כיוון, וכל אחד בכוחות עצמו שיפיל את השכל הישר שלו ויישם. ואז הדברים מתיישמים אולי באופן שוני על ידי אנשים שונים, וכל אחד מהם הדברים מתאימים, כן? החשיבה אבל ההלכתית, כמו כל מערכת משפט וחוק, מאוד מאוד לא טוב לה עם הגדרות שהן משתנות מאדם לאדם, מאוד מאוד אוהבים הגדרות אחידות. זה נטייה כללית בשפה של ההלכה או בכלל בשפה של מערכות משפט, שהדברים יהיו יותר אובייקטיביים. כן, בשפה של הרב סולובייצ'יק ואיש ההלכה, זה השאיפה לקוונטיפיקציה של ההלכה, כלומר לכמת אותה לכמויות, כלומר שהדברים יהיו ברורים. כן, אני מכיר המון המון דוגמאות שאפשר להראות איך במקורות היסוד אמרו מושגים כלליים, או שזה היה מתיישם באופן שונה מאדם לאדם, וההלכה, לפעמים זה המוראים, לפעמים זה תהליכים שקורים בראשונים, וזו נטייה הכללית של בעלי ההלכה, הוא לדרוש הגדרות מוצקות. פה יש דוגמה כזאת. כן, שם יאמר עוד הפרסות קיימות, תן לי שיעור אובייקטיבי, שכולם ידעו מה זה. כמובן לא פתרנו כלום, כי עכשיו אפשר להתווכח מה זה, מה זה כזית, כבר לא, כבר כמו יהודים, אפשר להתווכח כל דבר, אבל הירושלמי שואל מה זה פרוסות קיימות, ומה התשובה? עד כזיתים. זה נקרא פרוסה קיימת. אם יש כזית, זה נקרא פרוסה קיימת. מאיפה לקחו את השיעור של כזית? למה זה שיעור של פרוסה קיימת? זה לדעתי מאוד קל להסביר. איפה לקחו את השיעור כזית?
כל השיעורים שבתורה זה כזית.
אז כל שיעורי התורה הם כזית, אבל אולי יותר ספציפי מההקשר המקומי של לחם, כי זה השיעור של של מכת המזון. כרגע בואו לא נתייחס לשאלה אם הוא דורייתא או דרבנן. הדעה הרווחת ברוב הראשונים שזה דרבנן, שמדורייתא צריך שיעור סביעה, כדי סביעה. גם שם ישאלו, אולי כדי סביעה זה שיעור אובייקטיבי, כן, כביצה. אבל בכל אופן, זה כמעט ברור שבחרו בשיעור כזית, כי אם זה השיעור שזוכה לברכת המזון, אז לכן זה גם היה השיעור שיזכה לברכת המועצים.
יש איסור אכילה שהוא לא כזית?
מה שם בכל שיעור? יש חצי שיעור, שיש דיון, יש מחלוקת האם חצי שיעור אסור מן ה... הוא קודם כל אסור או לא, גם מה בדיוק יסוד האיסור שלו, נכון?
חמץ.
זה סוגיה בתחילת פרק שמיני ביומא.
חמץ זהו בכל שיעור.
חמץ בפסח הוא בכל שיעור בתערובת. אבל שיעור האכילה הוא גם כזית. אדם לא חייב כרת אם הוא אוכל פחות מכזית. יש לפעמים בהלכה שיעורים אחרים, אבל שיעור כלשהו כאיסור האכילה הוא לא קיים. יש מחלוקת כמו חצי שיעור. מחלוקת רוח המרש לקיש. אבל השיעור כזית נראה ברור שהוא לקוח מכך שהשיעור כזית, תות אחד ברכת המזון אפשר להגיד הוא שיעור סעודה, ואפשר גם להגיד שהוא שיעור של
אכילה.
שמגדיר לחם. אני רוצה לחזור. ולכן התרגום הזה של הפרוסות אין כזית, כאמור, הוא חלק מכמיהה לשיעורים. תלמידי ישיבת עתניאל חלקם כמיהים היום לחוסר שיעורים. תן לי לזרום בעצמי, אבל זה מהלך כללי שאני יכול להביא לכם בלי סוף דוגמאות.
זה מחלוקת על ישראל בבל, בדרך כלל אומרים, לא?
תסביר קצת יותר.
זה רבי ירמיה.
כמיהה בבלית אתה אומר.
כן, זה היה ויכוח בין רבי ירמיה לרבי זעיר, אני לא זוכר בין מי למי זה היה שם. שיעור אותי שרבי ירמיה, כל מה השאלות שלו זה על הגבולות של השיעורים, מה קורה זה יהיה פחות ככה, חצי חצי, מה עושים בזה? זה לא הגיון, הוא מראה את חוסר ההיגיון תמיד בשיעורים.
כן.
ואומרים, אם זה לא יהיה ככה, אז אי אפשר אחרת, ועל די הפקו ממדרש.
נכון, אתה אומר, הערה טובה. זה מתחיל ממקווה, שהשיעור של מקווה 40 שעה הוא... הדין הבסיסי הוא שכל גוף חיים מכוסה במים. אלא מה, אז כל אחד יבדוק אם גופו מכוסה במים או לא, איך נדע להגיד שהמקווה כשר או לא, אז אמרו ממוצע, מה הבעיה? יצא לי פעם מסוע טרמפ השנה, איזה חודש, איזה יהודי מקריית ארבע, שטען שאם בודקים את הגודל של אדם הממוצע, עושים אותו ב-40 שעה, זה לא מכסה אותו. וואלה, הוא כל הדרך שפך לי על זה כל מיני דברים. כן, אמרתי לה, אולי היו נבוכים אז.
מה
זה 40 שעה? אין לכן, זה כבר אפשר להתווכח על כל דבר, כן? זה ממשיך, אתם רוצים לקרוא מאמר מעניין מאוד של פרופסור גילת על שיעורי הגדלות בתנאים, שהפשטות, שזה לא גיר 13, אלא כל ילד לפי ההתפתחות שלו, וזה אולי לתחומים שונים, בגילאים שונים, זה פשט התוספת בסוכה. יותר נוח להגיד, בגיל 13 אתה הפכת לגדול, לפני כן אתה כלום, ואז חינוך נכנס לתמונה כדי להסביר מה היה לפני כן. זה ממשיך בשיעור הבגרות של לומדים משניות בנידה, מה שיעור היה הבגרות של נערה, ומתואר שם סימנים של התפתחות פיזית, מינית של הבחורה. שמואל בממרה ידועה בקידושין, שמואל אומר, מה הזמן שעובר בין נערות לבגרות? 6 חודשים. זה קורה בפרק זמן, כלומר, זו מגמה כללית שלדעתי כדאי להתיידד איתה, כי ככה ההלכה עובדת, ברוב המוחלט של המקרים. כן, בבקשה.
אני רוצה להציע הצעה לפירוש.
בבקשה.
סתם, פשוט נראה לי זה, שאפשר לחלק את פרוסות קיימות לשתי חלקים. קיימות, זה, זאת אומרת, פרוסות, נגיד, זה פרוסה, כלומר, פרוסה זה נעמה, וקיימות זה כזית. זאת אומרת שזה שתי חלקים. כי להגיד, תוריד את זה נעמה, זה גדול מדי.
אתה בתוספת או בירושלמי או בבבלי כבר?
אני...
נראה לי שכבר קפצת לבבלי.
לא, זה קצת כזה לבבלי, אבל אני כאילו רוצה ללכת, למה הירושלמי כאילו נחשב ואמר את זה?
למה זה כזית?
להגיד, תוריד את זה נעמה, או להגיד את פרוסות, שזה כאילו כבר הבבלי. להגיד את זה, זה גדול מדי. לכן אני אומר את הסיבור שאתה אומר. להגיד פרוסות, תוריד את זה נעמה, זה ממש גדול. לכן אתה חייב להגיד, קיימות,
כזית,
לצמצם את זה.
כן, כן, טוב, בדרך כלל כזית זה שיעור אכילה. כאן נראה, עמיחי, אם אני ממשיך עם הקו שלך, שהכזית הוא כאילו שיעור בחפצה של הלחם. אם יש כזית, הוא מגדיר אותו כלחם. למה? כי מי שיוכל את הכזית הזאת, הוא מברך שלוש ברכות. אז אני יכול להגיד שלפניי עומד לחם. זה נראה כמה חשיבה שמופיע בירושלמי. כנגד זה יש לנו סוגיה בבבלי. שהראשונים נחלקו מאוד על יחסה לתוספתא, כי הגמרא עצמה לא קושרת בכלל. מה זו הסוגיה הזאת? סוגיית חביצה. שוב, מה זה חביצה? אתם יודעים? מישהו יסתכל במילון? כן, מישהו יסתכל במילון של סוקולוב, מה זה חביצה?
דבוק.
יש
כאלה?
אז חביצה מופיע בגמרא ולא מעט מקומות. תדעו, זה לא המקום היחיד בשעה שמופיע חביצה. חביצה גם יכול להיות חביצה של דברים שונים. יש גמרא מאוד ידועה בבבא מציע, בסוגיות שומרים, בדף צדיתת, שנה הבא לומדים בעזרת השם בבא מציע, ותוכלן גם ללמוד שומרים. התוכנית היא ללמוד פרק ראשון עד הוו, ואז לעבור לשומרים. בסדר? כלומר, יכול להיות, בדף צדיתת יש שם דיון על חביצה דתמרי. מה זה חביצה דתמרי? חביצה, שעשו אותה, אפשר לעשות חביצה מקמח, מלחם, אפשר גם לעשות מתמרים.
ובפועל, לחבוץ, זה עדיין...
נכון, כי חביצה זה תבשיל שהדביקו יחד כמה וכמה דברים. מודבק, הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו הוא כדורי שוקולד.
לחבוץ גבינה, זה לדבק את החלב.
נכון, אז החביצה הזאת, שכאן ברור שהכניסו בפנים פירורים, כן? יש כאן דיון בבבלי, שבבלי עצמו לא מקשר אותו בכלל לתוספתא. רק מה אומר הבבלי? אמר רבי יוסף, היי חביצה, עדיד בפירורים כזית, בתחילה מברך להמציא לחם מן הארץ, ועוד מברך שלוש ברכות. ועדיד בפירורים כזית, בתחילה מברך להבורא מן המזונות, ועושה ברכה אחת מהן שלוש. מה נראה הקו שמנחה את רבי יוסף? שבדומה מאוד לכאורה, בקריאה ראשונה, למה שעלה בתוספתא. שמה עושה הכזית? הכזית מגדיר, האם לפני לחם או לא. והוא גם מביא לזה הוכחה. אמר רבי יוסף מנעם מנהלה בתניה, היה עומד ומקריב מנחות ברכה, אומר ברוך שהחיינו, וכמעט גם הזמן הזה. אני, היום אין לנו זמן להיכנס לשהחיינו, אני רושם את זה ברשימת התוספות, והרגל אחת, רק הרש"י כאן אומר שמדובר באדם שכבר הרבה זמן לא הביא מנחות. רש"י במנחות, מישהו ראה אותו? רש"י אומר, זה כהן שמקריב פעם ראשונה בחיים שלו, מנחה. יש פה בעצם שאלה שעולה המהותית על שהחיינו, על המודלים של שנה בחיים שהחיינו, האם שהחיינו אתה מברך על ההתרגשות שאתה זוכה לעשות משהו שטרם עשית, או האם השהחיינו מברכים על דבר מעגלי, ומה בעצם אתה מברך?
הגעתי לזה עוד פעם.
כן, עכשיו האמת היא שיש לנו שני המודלים מפורש במקורות ההלכה היסודיים של שהחיינו. מצד אחד, על הפירות העונתיים, למה מברכים שהחיינו? כי אני עובר מעגל שנה, ואני עוד פעם חייתי עוד מעגל, עוד שנה. בעצם אני לא בטוח שאתה מברך על הפרי, כמו שאתה מברך על החיים, על המעגליות של החיים שלך, שאתה זוכר עוד ועוד ועוד. יש גם, אבל מי שקונה כלי חדש, בית חדש.
פוגש חבר.
זה לא משהו מעגלי, כן? או פוגש חבר, זה לא... זה משהו מעגלי, כן? זה פשוט באמת חוויה, שאתה שמח שזכית לזכות בה. אז זה בהזדמנות, בסדר, אני אומר, אם יהיה זמן, בנפרד, ננסה שורה שהחיינו, אבל כלומר, יש כאן תיאור בתוספתא, זו תוספתא בברכות, שפה יש תיאור של אדם שזוכה לעלות לבית המקדש, והוא מקריב מנחה, הוא מברך שהחיינו, ותלן לא אוכלן, מברך המוציא לחם מן הארץ. ותנה עלה, וכולן פוטטן כזית. הנה מה אומר רבי יוסף, איזו הוכחה יש לי? שימו לב למה יש לו הוכחה ומה אין לו הוכחה, לוגית. אין לו הוכחה שעל פחות מכזית,
לא אומרים.
לא, כמו, אתה לא יודע מה הסיבה שכולן פוטטן כזית. דבר אחד לא יודע בוודאות, שאם הוא כזית, ברור שמה ברכתו?
במוציא.
ברור שברכתו מוציא להכניעה. את זה אתה יודע. זה מה שרבי יוסף יכול להוכיח. תשימו לב לסוג ההוכחה. הרבה עבדנו בלך לימוד של ברכות על השוואות בין תחומים. כאן זה לא בנוי על השוואה בין תחומים. כלומר, זה לא שאתה דיברנו בצלח למשל הרבה הזה או בתרומה. למה אתה משווה תרומה לברכה? צריך לחפש דרך המשגה מה היסוד המשווה. כאן זה פשוט, הוא פשוט מצא מקור מפורש שאם יש כזית מברכים, הוציא לחם מן הארץ. אין פה שום המשגה. כלומר, אתה לא יודע או לא יודע לומר לעצמך אם יש איזשהו קישור מהותי לעולם המנחות וכו'. זה פשוט ההשוואה נעשית כי כתוב שמברכים הוציא לחם מן הארץ וכתוב שהוא כזית.
ברור שיש קישור מהותי שמנחות מביאים לחם. קישור מאוד מהותי בין הנושא של לחם למנחות.
אין לך נמי, אבל כשאני מדבר על קישור מהותי, עמיחי, אני מתכוון, האם עולם המנחה הוא מסמל בתוכו איזה רעיון שמוקרן על התודעה של מי שחי ללא המקדש וגם הוא רוצה לאכול לפני השם. אני אומר שתיאורטית אני רוצה לחפש דברים כאלו, אנחנו מדברים הרבה על כיוונים כאלה. אני אומר ספציפית כאן, היות ובסוגיה שם, בברית המפורש שמוציא לחם מן הארץ, אז אתה פשוט לא יודע, אין לך בסיס מוצא, כלומר שיש פה מעבר לדבר הזה. כי זה לא נעשה דרך דימוי מילטה למילטה, זה פשוט מצאו מקור מפורש.
אבל עדיין אפשר בכל זאת לקשר את הנושא של המנחות, שאתה רואה שמביאים למקדש לחם, להבין למה מביאים למקדש לחם, כמו שאתה דיברת הרבה פעמים כבר שנה. למה מביאים למקדש לחם?
אז בוא תגיד את זה, אדרבה, אבל אני אשמח, נו, בוא תגיד את זה.
לפי דבריך, שמביאים למקדש לחם, יין ובשר.
כן.
מביאים את כל הדברים המרכזיים בסעודה שנותנים סעודה לקדוש ברוך
הוא. כן. וזאת הודעה שצריכה ללוות אדם שאוכל לחם גם, שהיא לא במסגרת של מנחה.
כל אוכל.
מצוין. בכל אופן, רב יוסף הוא מאוד מאוד דומה, נראה לקו החשיבה של הירושלמי. אז זה אמר לי, הבאי, אלא מעטה לתם דבר, רבי ישמעאל אמר פה חנת שמחזירה לסולטן, החינם היא לא באי ברוכי המוציא לחם מן הארץ. וחיתה עם החינם היא ועתניה, ליקט מכולן כזית והחלן, עם חמץ ואנוש כרד, עם מצב אדם מציבו את אחרותו בפסח, וכאן עמיחי, פה כן יש כבר דימוי מילטה למילטה, מה מסביר רשי? שמה המושג המכונן של מצה? מה אומר רשי? לחם. מה המושג המכונן אצלנו? לחם. פה ברור שהסוגיה עסוקה בהשוואה מושגית. ומה שהסוגיה שואלת את עצמה הוא האם פחות מכזית יכול להיקרא לחם. זאת השאלה שהסוגיה שואלת את עצמה. האם הוא יכול להיקרא לחם? זה דין בחפצה שלה.
אז מה אם לא?
סליחה?
אז הולך בזמות.
לא, אז
אני... אם הוא לא לחם, אתה לא יכול ללכת למוציא לחם מן הארץ.
אז מה הוא נקרא? סתם?
פירור.
כן, הוא נקרא פירור אולי. כן, אולי הוא לא לחם. עכשיו אני רוצה להסביר עוד פעם. מאיפה בא הרעיון של לחם כדי לקרוא לחם צריך שיעור? הרעיון מגיע כי לחם נאפה תמיד ככיכר. לחם בהגדרה הוא יחידה. הוא לא משהו עצמי, כמו הזית בשעתו ראינו. הוא זית בעצם, הוא לא כזית, נכון? זה כל הגמרא בלמתת. זית הוא לא כזית, למה? כי יש בתוכו
גרעין.
לחם אבל, כאילו, הוא יצירה מלאכותית, אבל הוא מוצר ככיכרות. ובטור שכזה, הלחם כאילו מחייב שיקזית להגדירו כלחם, כמו כאילו כביכול הכזית הוא מעין מיני כיכר, הוא כיכר מסוג מסוים. וזה מתרץ את הגמרא, ולכן מה שאלת הגמרא? שיות והוא פורחן עד שמחזירה נסולת לפי תנא דבי רבי ישמעאל, לפי תנא דבי רבי ישמעאל, וזה ברור שהתניא הוא לדעת תנא דבי רבי ישמעאל, למה? כי היות וכתוב לקט מכולן כזית, ברור שהפירורים הם
פחות
מכזית. אז זה נאמר לפי תנא דבי רבי ישמעאל, ומה נאמר פה במפורש? שאם הפירורים הם פחות מכזית, עדיין הם יכולים להפוך למצה, ללחם, נכון? הסימן של תנא דבי רבי ישמעאל ברור שלמרות שאני פורר, אני עדיין יכול לברך המוציא, נכון? זה עדיין לחם. אז אם תרץ את הגמרא, אנחנו מעסקינה בשער הסן. מה זה שער הסן? שהוא דיבק אותם יחד. אי אחי אימא סייפה והוא שאכלן מכדי אכילת פרס, והיא בשער הסן, אי שאכלן שאכלו מבא אליי. וכאן דומני זה לא רק בעיה לשונית, זה יותר מזה. מה בעצם ברור לגמרא שהופך לחם ללחם? מה צריך להיות תכונה של לחם? שהוא דבר אחד. כל תכונה, תחשבו רגע על עיסה, שזה נדבק, זה תופח וזה כיכר, זה יחידה שלמה ויחידה אחת. בניגוד וכל מה שעסקנו בדייסות, בחביץ, וכל הדברים האלה, מה בעצם התכונה שלהם? שהם נדבקים קצת וכולי, כאילו הלהידבק הזה שעסקנו בו נתמך, הוא כאילו שהוא ידמה קצת ללחם. אבל כאילו, פה בסוגיה עולה בבירור, שתכונת הלחם המהותית הוא שהוא יחידה אחת, שהוא גוש, שהוא כיכר, זאת יחידת לחם. ולכן כאילו הסוגיה גם מתעקשת שמי שהרסן, אתה לא יכול לקרוא לו החלן. מה אתה חייב לקרוא לו? החלו. כי כל המהות הוא שאתה אוכל דבר אחד. לקחת גרגירי חיטה והפכת אותם לדבר אחד, להחלו. ולכן בסופו של דבר הסוגיה פה נכנסת לפלונטר, שמצד אחד ברור שאפשר לברך המוציא לחם מן הארץ על מנחות, מצד שני מדובר במנחות שגם איתר דבר רבי ישמעאל אפשר שפוררו אותם והפירורים אינם כזית, ברור שלא דיבקו אותם יחד, למה? כי אחרת, כי כתוב החלן, יוצא שהפירורים פחות מכזית אפשר לברך המוציא לחם מן הארץ, ככה עולה במפורש מעולם המנחות. כלומר, דברי המנחה, זה נקרא מנחה, זה נקרא לחם, ואתה יכול גם לחם להוציא לחם מן הארץ, תרץ את הגמרא, אחר מה יסקינה, בבא מלחם גדול. כן? כשמה הרעיון שבא מלחם גדול? אני, מה הרעיון? מה אני אוכל? אני אוכל את את הפירורים. מה אכפת לי שהוא בא מלחם גדול?
זה כמו פרוסה.
שתסביר את דבריך.
אני ספק אם זה פירורים או לא, כי זה ענק.
אבל זה דוחל לך את דוחה לך את זה שלך על שוקולד, כי פה אומרים שאם זה לחם אז זה אומר לך שבהתחלה הוא רצה לחם, אבל פה הוא לקח כמה פירורים, אבל אם הוא רצה פירורים הוא יצא אותם בתור פירורים, ולכן מזונות, למרות שבאיזשהו שלב הם היו לחם, כמו זה שלך בשוקולד שבאיזשהו שלב זה היה שתייה, לכן זה הופך להיות של הכל. אבל פה זה אומר שאם דעה שלו היה על הפירורים, למרות שבאיזשהו שלב זה הלחם עדיין מברכים פירורים לזנות, אז על השוקולד עדיין פירורים פרץ.
כן, אבל השוקולד לא שייך לעולם של לחם, הוא שייך לעולם של הפירות. אני מציע שלפני שאנחנו קופצים לשוקולד, בואו קצת נבין יותר טוב, קודם כל מה נאמר פה. אז איתי אומר כיוון אחד שאני ראיתי שהרב רבינוביץ' אומר אותו. שמה הבעיה בפירורים? מה הבעיה כשאין תורת לחם? שאנשים לא מודעים לכך שמה שעומד לפניהם הוא חלק מלחם. לכן אם הלחם הוא נמצא ליד, זה מה שאתה אמרת, אז מה אני יודע?
אם הוא גדול, 100%.
אז מה אני יודע? שהפירורים האלה בכנראה באו מלחם, אז לכן אני יודע מה מוצאם. ככה רבי נוביץ' מתבטא.
זה לחם? הלחם הגדול זה לחם.
הלחם הגדול הוא לחם. עכשיו אני אבל לא אוכל ממנו, אני אוכל פירורים. אני אוכל פירורים, שמתי בחביצה, אבל הלחם נמצא פה.
הפירורים שבאו מאותו לחם?
הפירורים באו מלחם גדול, שאני מבין שהלחם הגדול עדיין קיים. אומר רש"י, נשאר מן הלחם שלא נפרס כולו. אם נפרס כולו, לא חשיב פתיתין הפתוחתין מכלו. בלשון אחרת, אם אתה הולך לסופר וקונה שקית של פירורי לחם, אז הסוגיה אומרת, לא תברך המוציא לחם מן הארץ. מה לעומת זאת, במנחה שאפשר לברך המוציא לחם מן הארץ? מאיזה סיבה? כי לא פרורו את כל הלחמים, ליד הפירורים עומד לחם גדול. אז אתה יכול לברך, השאלה היא למה? מה נותן לי הלחם הגדול? הרי אני אוכל את הפירורים, אני לא אוכל את הלחם הגדול.
זה כמו פרוסה.
זה כמו פרוסה, תסביר.
כאילו חטפתי את הלחם, פשוט הוא התפורר או משהו כזה, זה לא כאילו שיש...
אבל לא בעינו, אין לו שום...
זה לא. ועדיין מה אתה מברך? אז אני קודם רמזתי למשהו, אני אסביר אותו יותר עכשיו. שאני נוטה לחשוב שאתה לא מברך באמת בלחם על מה שאתה אוכל עוד. מולו הייתי מברך רק על מה שייחס לפה שלי, זה פירורים. אני מברך, הייתי אומר, אני מברך על הסעודה כולה. הכיכר כולה זוכה לברכה, גם החלקים שאני לא אוכל. כלומר, כשיש פה לפניי כיכר ופתיתים, לחם גדול, אני חושב שהברכה חלה גם על הלחם הגדול, למרות שאני לא אוכל אותה. כי הלחם מסמל את מסגרת... את מסגרת הסעודה.
אבל למה זה שום דבר? זה שום דבר.
למה זה שום דבר? הלחם נמצא פה.
אז מה, אבל אתה לא...
הלחם נמצא פה, ויש יחס בין הפתיתים לבין... כלומר, הפתיתים האלה מוגדרים כפתיתים שבאו מלחם, ואני כרגע לא מברך רק על הפתיתים. לפי ההסבר של הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, אני מברך כרגע רק על הפתיתים, רק שהפתיתים האלה, כל העולם יודע שהם פירורי לחם, אחרת איך ידעו? אולי זה משהו אחר. אני אומר משהו אחר. הברכה חלה גם על הכיכר. כלומר, הברכה בסעודה, ברכת המוציא, היא חלה על כל המסגרת של הסעודה, גם על החלקים שאתה אוכל.
לא שהפתיתים הם באמת לא לחם. באמת, הפתיתים בפני עצמם לא רואים גם שהם ליד לחם לברכת המוציא. אתה מכיל את הברכה על לחם.
אני אומר, אתה מכיל את הברכה על הכיכר, למרות שאתה לא אוכל אותה. כי הכיכר הזאת, היות וחלק ממה שאני אוכל בסעודה הזאת בא מהכיכר, והכיכר נמצאת פה על השולחן, אז הכיכר הזאת מייצגת, כאילו אני יכול עליה לברך את ברכת המוציא. הרב בנוביץ שאומר אחרת, אני אברך על הפירורים, רק שאני אוכל על הפירורים אברך על המועצי.
הגדרה אני... בסעודה היא בעייתית.
אז אולי אנחנו צריכים פשוט ללמוד יותר את אנחנו צריכים ללמוד את השלמה והפרוסה. כאילו, מה בעצם קרה פה בבא מלחם גדול? פרסת את הלחם לפני שאתה לפני שברחת. נלמד לדף למתת, ולדף למתת עולה בבירור שאתה אמור לפרוס אחרי שאתה מברך. בסדר? כי אתה מביא לשולחן את הכיכר, כן? אני צריך עוד ללמוד את הסוגיות שם, את הסוגיה בדף למתת, ובאופן בסיסי מה שעולה כאן בגמרא כאן לרב יוסף, בואו ננסה לסכם. הגמרא אומרת לרב יוסף את הדבר הבא. השיעור הקובע ליכולת לברך על פירורים בחביצה, זה אם יש כזית או אין כזית. זה השיעור הקובע. במנחות, תנא דבר בשמן לא סותרים אותו, כי במנחות היה בא מלחם גדול, וגם אז אתה תברך המוציא אפילו אם אין פירורים כזית. ויש שלב בגמרא, שהגמרא אומרת שאם הרסן, שאתה גם תברך המועצי, אבל היא דוחה את זה משיקולים טקסטואליים. היא לא אומרת שהרעיון לא נכון. היא רק אומרת, זה לא תירוץ ללשון הברייתא. אבל הגמרא לא נראה ממנה שהרעיון בהכרח לא נכון. כלומר, בהחלט יכול להיות שהרסן גם ראוי להמוציא לחם מן הארץ, כי סוף כל סוף מה יש לפניי? כזית. כמה בעצם שפת רב יוסף כולו? כולו שפת הכזית. זה לא שואלת הגמרא.
זה שיטת רשי.
טוב, עוד לא דיברתי ליחס לתוספתא, מיד. הגמרא שואלת מה יהב היה לה? אמר רב ששת, רב ששת הוא דור מקביל לרב יוסף. במובן הזה, זה לא מה יהב היה לה רגיל. מה יהב היה לה רגיל? בדרך כלל זה שהיה דיון קדום, כאלה שואלים מה יהב היה לה, ואז טוב, האחרונים נכנסים לתמונה.
איזה מי יהב היה שכבר ידעו מה רב אומר?
כמעט ברור לי. כאן זה יותר, זה מחלוקת המוראים שמיוצגת כמה יהב היה לה.
ניסיון יפסוק.
זה בעצם, אני אגיד בצורה אחרת, דיברנו פה הרבה פעמים על השאלה האם יש לה סוגיה מגמה. כשעורך סוגיה לוקח מחלוקת המוראים ומציג אותה כמה יהב היה לה, והוא כאילו אומר לך במפורש שהאחראי היא כמו מי שיובא אחרי מה יהב היה לה, הוא מובא כמסקנה. זה דרך של עורך הסוגיה בעיניי להפוך מחלוקת לדבר מוכרע מתוכו. ואמר רב ששת, אי חביצה, אף אגב דלת בי פירורין כזית, מברך עליו, המוציא לחם מן הארץ, הוא מבטא לגמרי את כל דברי רב יוסף. אין חשיבות לשאלה אם יש פירורין או אין פירורין. לא היינו עוצרים כאן, יכולנו להגיד שלפי רב ששת, עצם הקיום של פירורין בתוך החביצה כבר מחייב ברכת המוציא לחם מן הארץ.
לא משנה מה קרה לו אחר כך, מחייב
בלי שזה בא מלחם גדול או משהו כזה.
כן, לכאורה, בלי קשר, לכאורה לפי רב ששת, עצם העובדה שיש פה לחם שפעם נאפה, הדבר הזה אומר שהוא לעולם לא יופקע מברכת המוציא לחם מן הארץ. אבל זה בא רבה ומאזן, כאילו, ומה רבה אומר? הוא די קהלי תוריתא דנעמא, כשכאן אני חוזר למיכאי והתנאים, בפשטות רבה מדבר בשפה שדומה לתנאים, במקום אבל להגיד פרוסות או קיימות, הוא מדבר על תוריתא דנעמא, וחזרנו לצ'קוון של התנאים, שמה רבה לא עושה, הוא לא מסביר מה זה, מה זה תוריתא דנעמא, הוא לא מסביר מה זה. מה כן אבל כן ברור ממנו, זה מה זה לא, מה זה לא? זה לא נמדד על ידי
כזית.
על ידי כזית. זה מה שעולה מדברי רבה. בסדר. שכאן השאלה הגדולה שהטריד הראשונים היא מה היחס בין הסוגיה הזאת שיש בה דיון שלם על מקרה של פירורים שעברו איזשהו תהליך של חביצה וברכתם לעומת התוספתא שדיברה על בישול ועל פרוסות קיימות ולא קיימות, וגם מה היחס בין הירושלמי שבערת התוספתא כזיתים לעומת סוגיית הבבלי כאן שמביא מחלוקת האם זיתים הוא הקריטריון, ועוד הסוגיה נראה למסקנתה דוחה את הזיתים. כן, אתה רוצה לדרך אחרת?
לפני זה יש את השאלה סתם בפשט הסוגיה על לגבי הביתה של הקט. לקט מכולן והאכלה, אני מחמץ או
משהו? על מה מדובר פה?
כן.
האם מנוחות או חמשת המינים?
כן.
בסדר גמור. עכשיו פה יש מחלוקת מהותית בין רש"י ותוספות, האם החביצה הוא עבר בישול או לא. כן, מה רש"י אומר? רש"י אומר, חביצה, אני קורא, כן, שלנקק, זה ישמע כמו פנקק, נכון? שמפארים בתוך האלפס לאחר.
זה כתוב פה לעזרה של פירות חתיכות,
שפת שרוי. כן, אני יכול להגיד לכם שאתם מכירים את הצער לעזי רש"י?
הוא לא
מתבלתם
לעזי רש"י. אז הוא לא יודע. הוא כותב הצער לעזי רש"י, אני קורא, תרגום, תבשיל המתבשל בתוך סיר ובו פירורי לחם ועוד, לא פונח עדי בלונדיין. בלונדיין הוא היהודי הראשון שיצא לעשות מילון לעזי רש"י, שמה שיש לנו היום של משה קטן, הוא לקח את העבודה של בלונדיין והוא שכלל אותה. הוא לא בטוח, אולי נקניק. מה זה נקניק, אתם יודעים? זה שעריות בשר, שמה עשו להם? הדביקו אותם ביחד. או רוטב מלוח בניירות. מה זה ניירות? כמו שמכינים היום בנייר אפייה או בנייר כסף, אפשר להדביק כמו קישקה, צמחון, הכנת פעם קישקה בבית, זה צמחוני, ככה מכינים אותו, כן? שם אותו, שישיר בלונדיים בעזבונו, סליחה, התבלבלתי. רוטב מלוח, בניירות שישיר בלונדיים בעזבונו. הוא מביא את המילה סלאי, זהו, טעיתי, כמין מאפה מלוח, אני התבלבלתי. מה זה מאפה מלוח? אני לא יודע. אבל לא ברור כאילו מה המילה הזאת בצרפתית, אבל כן דבר אחד היה ברור לתוספות ברש"י, למרות שברש"י עצמו זה לא כתוב. סליחה.
ילפס.
שזה עבר פישול.
מה זה ילפס?
ילפס, בדרך כלל זה סיר שמבשלים בו, זה נכון. זה לא מפורש אבל ברש"י שזה התבשל, כתוב ילפס. בלונדיים אני קורא עוד פעם, תבשיל המתבשל בתוך סיר ובו פירורי לחם. כן? תוספות היה ברור להם שרש"י התכוון שזה התבשל, ולכן זה הציף לתוספות את השאלה כפולה. קודם כל, מה ההשוואה בסוגיה למנחות, שכן מנחות, לא כולם מבושלים. אז פה הם רצו להגיד שטיגון הוא כמו בישול, נראה שזה עולה גם אחרי זה בפסיקה למעשה השאלה הזאת, אם טיגון הוא כמו... הוא כמו בישול, אני גם אסביר בהמשך בחילה מלא. וגם זה הציף מאוד את השאלה ביחס לתוספתא. והקו שנראה ברש"י הוא שאם רש"י אכן מדבר על בישול, שלכאורה הוא מדבר על אותו מקרה כמו התוספתא. או מילים אחרות, מה אולי צריכים לומר? שהסוגיה הזאת בנויה על אדני התוספתא. ובעצם רב יוסף לפי זה הקו שרוב הראשון כך מבין את רש"י, שרב יוסף בעצם הוא דומה מאוד לירושלמי שניסה לפרש את התוספתא שהפורסות קיימות, הכוונה כזית או לא כזית, והרב ששת ורב דחו את זה, ורב ששת ורב התעקשו שכזית איננו השיעור הקובע, והשיעור הקובע הוא המושג שנקרא תורית הדנמה. ואם אני אשאל את עצמי עכשיו על כאילו על מהלך הדיון, התוספתא דיברה על לחם שבישלו אותו ודיברה על פרוסות קיימות לא קיימות, היה ניסיון המוראי לקמת את זה, לתת איזה שיעור, לתת איזה הגדרה ולומר שזה פירורים כזית, וזה נדחה על ידי הסוגיה שאחזה בשתת רב ששת ורב יוסף ורבה, סליחה, שחזרנו בעצם לשפת התוספתא המקורית, תורית הדנמה, שכל אחד יגדיר מה זה. יכולתם לראות בתוספות שהם לא נותנים הגדרה חד משמעית של מה זה תורית הדנמה. כן, אפשר לראות שיש שם מוטיבציה לתת איזו הגדרה מצומצמת יותר, שכן, ופה אני רוצה להגיד את הדברים בצורה גלויה, ולא צריך להתבייש במוטיבציה הזאת, היא כתובה במפורש בתוספות, למוטיבציה של להגיד את ההלכה בבוקר, אבל זו מוטיבציה. המוטיבציה אומרת שאני מעוניין בקיומם של דברים שהם בורא מיני מזונות, כי המויצי זה דבר מסרבל, נטילת ידיים, המויצי, ברכת המזון. יש מוטיבציה כזאת, ולשון אחרת, אם אני אוכל להרחיב מה, לצמצם מה נקרא תורית הדנמה, ולהרחיב מה נקרא לקה תורית הדנמה, אני נתתי יותר מרחב תיבון לבני אדם, לאכול כל מיני מזונות, בלי שאני מגביל אותם בסעודה. אני יכול אפילו לומר, זה אפילו לא שלילי. סעודה בהגדרה, יושבים לשולחן, אוכלים, אבל אנשים גם אוכלים כשהם בדרך. אנשים גם אוכלים מהר, יש כל מיני אכילות. כי אם אני את כל האכילות של הדברים שהי פעם נפו, אני יושב אותך ליד שולחן, זה בעצם השאלה, אתה שומע את זה מפורט. כל דבר, זה הקו המרכזי שעולה ברשי לפי הסבר של תוספות. לפי רשי אין עניין של כזית, השאלה היחידה, תוריד את הדנמה, לא תוריד את הדנמה. לעומת זאת, התוספות עצמם חולקים, התוספות עצמם אומרים שהחביצה הוא בכלל לא עבר בישול. החביצה סך הכל מדובר על פעורים הנדבקים יחד על ידי מרק או על ידי חלק, כמו חביצה דתמרי, ואז לשיטתם, היחס בין התוספתא והסוגיה הוא שהם לא דיברו על אותו... על אותו דבר. התוספתא דיברה במקרה שבישלת, והבבלי דיבר בחביצה במקרה שעשית כמו כדורי שוקולד, שאתה כמו המתכונים של רות סירקיס לילדים, שאחד מהתכונות זה שזה בלי תנור וחום ואש, שאתה עושה כל מיני מאכלים קרים, שאתה יכול להכין גוד גבינה, ביסקוויטי, כל הדברים האלה, כן? כאילו, על זה הבבלי דיבר כאן. וההגדרות הן שונות, ולבישול נשתמש בהגדרת התוספתא, כפי שהתפרשה על ידי הירושלמי, שכן היא לא נדחתה, ולעומת זאת, לחביצה נשתמש בהגדרת הסוגיה של תורית הדנמה. זה לא מפורש בתוספות, אבל מי שבעיקר פיתח את זה זה רבנו יונה, שפיתח שיש שלוש הגדרות. הגדרה אחת אם בישלת, שתהיה הגדרת התוספתא והירושלמי, והדבר היחיד שקובע לרבנו יונה הוא אם כזית או לא כזית. בואו ננסה להבין את ההיגיון. ההגדרה השנייה היא הגדרת הסוגיה כאן, והיא אומרת, אם לא בישלת, אלא מה עשית? פעולה של חיברת, הדבקה על ידי רכיבים נוספים, אז ההגדרה תהיה תורית הדנמה, כזית איננו הדבר הקובע. ושלב שלישי, שהוא תלוי בסוגיה נוספת, שאני מניח שאף אחד לא הספיק עדיין ללמוד פץ נומה, היא אם פוררת בלי שום תהליך של חיבור ובישול, אז תמיד הברכה היא תהיה מוציא לכם מן הארץ, אין שום משמעות לעובדה שפוררת. יש, אבל מציינים לראשונים הפץ נומה, שמה משמע אחרת. שאם פוררת לגמרי, אתה לא מורך המוציא. אבל זה הקו הכללי שעולה בדברי רבנו יונה. אבל זה קצת להבין את הרציונל, שמה זה כל ההתעקשות על בישול, כשאני גם מוסיף עוד דבר. ברש"י, אם אכן גם חביצה הוא בישול, אז מה יקרה כשאתה מדבק בלי בישול? בוא גם נשלים את התמונה ברש"י. כלומר, אם כבר באים הראשונים, אומרים, יש הבדל בין בישול ללא בישול, אז יכול להיות שגם רש"י יודע לזה, אני פשוט לא יודע, כלומר, רש"י זיהה את חביצה, אם אתה תוספת. אבל לפי זה, אולי רק בישול לדעת רש"י יכול להפקיע המועצי, לעומת זאת, בלי בישול, כמו שרבנו יונה אומר, שפירורים זה תמיד המועצי, אולי רש"י חושב שחביצה שהדבקת בלי בישול, אולי גם הוא תמיד המועצי. ומה בעצם אולי העניין שהוא מכונן כאן? אז רואים בראשונים האלה, נעבור אחרי זה לרמב״ם, נראה שהסיפור שם יותר מסובך וקצת שונה, אבל שהם בעצם ראו איזו חשיבות דווקא בבישול לעומת תהליכים אחרים של הכנה במטבח או של שינוי צורה. כלומר, ברבן יונה זה הכי בולט, ששינוי הצורה הוא לא מפריע לו אחרי עצמו. אולי רבן יונה היה אומר, לחם חייב צורה של לחם, אחרת זה לא לחם. תאורי לחם זה לא כיכר, זה לא לחם. לו הוא היה אומר את זה, אז הייתי אומר, הדינו שאני צריך לברך על כיכר. אבל רבן יונה ברור אצלו שזה לא ככה. דעת רבן יונה, ברגע שעברת תהליך של אפייה, אתה לחם. לא משנה באיזה צורה אתה מופיע. אותם ראשונים שהם מציינים, שחולקים עליהם בפת צלומה, אצלם אולי צריך להגיד, באמת הדינו שאפשר לברך המועצי רק על מה? על חפצו של לחם. חפצו של לחם מהו? שהוא בגודל מסוים, שהוא כיכר. אם הוא לא כיכר, הוא לא לחם. זה מה שנראה בדברי אותם ראשונים שבפירורים, גם בלי שום תהליך, הדין הוא שאני דורש כיכר לחם, צורת לחם כדי לברך. לעומת זאת, בראשונים, ברבינו יונה, ואולי גם ברש"י, רואים שהם לא דורשו כיכר, מה באמת, אם ככה דבר שמפריע, יותר מפריע להם התהליכים. עכשיו ברש"י עצמו, אם נקבל שהתהליך היחיד שיכול להתערב הוא בישול, אז אני, נוח לי עמיחי, אני יודע שזכותך לחלוק עליי, אבל לחזור להגדרות שדיברנו עליהן בשבוע שעבר, במסגרת הברייתא בל"ז והרמב״ם. מה בישול יודע לייצר? מעשה גדרה. או בלשון אחרת, שעומד לפניי, כרגע אני עובד על רשי, עומד לפניי דבר שנאפה בתנור וקיבל זהות של לחם, הדבר היחיד שיפקיע את זה אותו זה תהליך נוסף שיהפוך אותו למעשה גדרה. ולכן אם אני מדבק אותו או אני מפורר אותו, הוא עדיין לחם. ברכתו המועצי. מה שמפקיע השם לחם, הייתי אומר באופן הבא, לפי הדעה שפירורים לא מברכים המועצי, אז זה אומר שלחם דורש לא רק שהוא יאפה בתנור, אלא מה הוא דורש? שהוא יהיה בצורה של כיכר לחם. ואם הוא לא כיכר לחם, אז הוא מופקע מברכת המועצי. לדעת רש"י זה הפוך. ברגע שהוא נאפה בתנור והוא קיבל את שם הלחם הנחשף, הוא מעכשיו לחם. הדבר היחיד שיכול להפקיע אותו מהו, אם אני אבשל, כי מה הבישול עושה? הבישול כאילו מתחרה עם התנור. הבישול הופך אותו, הייתי אומר, מלחם לרכיב בגדרה, שמעכשיו, הוא בעצם אומר, הדרך לא הסתיימה, מעכשיו הוא כפוף לכללי מעשה גדרה. על מעשה גדרה, מברכים, בורא מיני מזונות. ולכן רש"י דורש דווקא בישול. השאלה הופכת יותר מורכבת מבחינה למדנית, איך להסביר, כשאני עובר לרבינו יונה. כי מה רבינו יונה אומר? רבינו אומר את הדבר הבא, וכך נפסק בשולחן ארוך. לכן השיטת רבינו יונה היא שיטה שמאוד חשוב לעמוד על, על הסברה שלה. אם אתה מבשל, אז השאלה היחידה שקובעת היא כזית או לא. אם אתה לא מבשל, אז מה אני בודק? תוריד את הדנמו. זה פחות או יותר השפה של רבינו יונה. כן. מה ההסבר של הדבר הזה? איך אתם מבינים את הדבר הזה? מה בעצם ההסבר שמה נותן לי כזית? למה לדעתו כזית כל הרוחות שבעולם לא יכולים לו? למה לכזית גם הבישול לא יודע להפקיע ממנו את השם לחם שלו? למה הוא לא יודע לעשות את זה? זה גם... כן, בבקשה.
מה שאנחנו אמרנו זה שהבישול יוצר תמיד משהו חדש. תמיד ייצור משהו חדש. אז אם יש כזית, נוצר פה לחם חדש, לחם מבושל. יש איזה קיום אבל בתור דבר חדש. אבל אם זה לא, אם לא בישלת את זה, אתה לא צריך, אתה לא צריך את הכזית הזה. מספיק תוריד את הדנמה פחות מכזית.
ובואו נתחיל מהחצי הראשון שלך. למה בישול, אם הוא כזית, הוא לא מפקיע את השם לחם? למה? היה תהליך של בישול. למה הוא לא מפקיע?
בישול לא אמור גם להפקיע את שם הלחם. אם מפית את זה, זה לחם. השאלה, אם הלחם שהיה לך מקודם, נשאר עכשיו או לא. אם בישלת ויש לך כזית, אז נוצר פה משהו חדש. תמיד נוצר משהו חדש בבישול.
אז כשיש כזית, הבישול יצר פשוט לחם חדש?
יצר משהו חדש.
אז למה אם אין כזית זה לא יצר לחם חדש קטן יותר?
כזית, פחות מכזית, זה לא נקרא, זה שום דבר פחות מכזית.
זה לא קשור לבישול. אז למה זה קשור לבישול ולא בישול?
כי הבישול יוצר את המשהו החדש.
יפה, בוא נשמע גם את הסבא, בבקשה, הסבא, בוא.
יותר מכזית זה פשוט, זה משהו שלם, זה לא מרכיב בתוך התבשיל. אם זה פחות מכזית, פשוט הופכים להיות כמרכיב.
בכל מקרה, חביתה זה, בחביתה, אני לא, לפי מה שלמדנו, זה היה נשמע שחביתה, שלחם מחביתה זה לא בדיוק מרכיב, אלא זה התבשיל.
לא, לפי רבינו יונה זה לא חביתה.
לא, אבל תשמע את מה שאסף אומר. אסף אומר, לדעתי, ספרה מאוד יפה. אסף אומר שלחם, שאם ניקח את ההגדרה שדיברנו קודם, שהכזית, אפשר לברך עליו את ברכת המזון, ושאלה אחרת, כזית הוא מייצג עיקר לחם. אז אומר אסף, זה שפה שונה משלך, בוא נשווה אותה. אסף אומר, אם אני לוקח כזית, ואני כזית, ואני מבשל אותם, אז אומר אסף, אתה אמרת, יצרתי עכשיו משהו חדש, אסף אומר, לא, יש פה לחם. אז כי הכיכר לחם ממשיכה להיות פה. כלומר, הבישול לא ביטל את הקודם, זה מה שאתה אומר. כי ברגע שאני משמר את הכיכר, אני עומד נגד עיני, כיכר לחם, אז הכיכר לחם הוא נאפה, ברכתו המוציא לחם מן הארץ. לעומת זאת, מה קורה בפירורים? בפירורים, מה אני עושה? אני הגעתי למצב שאני הופך אותו מכיכר לרכיב שנכנס בתוך התבשיל החדש. ולכן, אם התבשיל עבר תהליך של בישול, הפירור מכזית ביטל את השם של הכיכר לחם, ועכשיו הוא הופך את רכיב במה יישג דרך, כשזה בישול. למרות זאת, מה חביצה עושה לדבריך? חביצה לא יודע להפוך את זה למעשה גדרה, אלא מאיזה דין בחביצה אני מברך? מנים כל שיש בו, מחמש למיני דגן. אני עכשיו חושב על הסברה היפה שלך ברמב״ם. מה אמרת לנו עמיחי? אתה אמרת יחד עם דביר, אתה זוכר? שאם ששני מסלולים ברמב״ם, יש דין מה יישג דרך ויש דין כל שיש בו מחמש למיני דגן. בוא נשתמש במה שאמרת, כי להסביר את רבן יונה. אתה אומר את הדבר הבא, בבישול אני עובד עם מסלול מעשה גדרה, בחביצה עם מה אני עובד עם, עם אין הרעיון של כל שיש בו. בסדר? עכשיו, אז אני אומר את הדבר הבא, כזית מגדיר אם יש לפניי כיכר או לא. בסדר? ולכן הבישול שרוצה להפקיע אותו מעשה גדירה, זה לא כי המעשה גדירה יצר לחם, אלא עצם ההישארות של הכיכר הישנה מראה שהבישול לא הצליח כאן, מה לעשות? לפעול, הוא לא הרס את זה, כי נשאר לי הדבר הקודם. הדבר הקודם נשאר, אז הוא לא הרס אותו, מסביר חתום, מוציא לחם. הנה את מדין האפייה הראשונה. בחביצה, היות ואין בישול, אז אין כאן ניסיון לקחת אותי לאיפה? למעשה גדרה. אז על הפרק לא עומדת השאלה האם הקודם או החדש. זאת לא השאלה שעומדת על הפרק. לכן אני לא זקוק לכזית. כלומר, גם אם השם הלחם, בוא נגיד כך, אין משהו שיהפוך אותו למשהו אחר, יהפוך אותו למעשה גדרה, ולכן, תיאורטית, גם פירורים פחות מכזית, למרות שיותר אין כיכר, אבל עדיין, מה ברכתם לפי רבן יונה? פירורים לא עשו להם כלום, מה ברכתם? המוציא לחם מן הארץ. כלומר, הנתונים לברך המוציא לחם מן הארץ, הם קיימים פה. במעשה גדרה, הנתון של לברך המוציא לחם מן הארץ, הוא ילך, כי מי ייקח אותו? הבישול, כי הבישול יוצר נתון שעליו מברכים מזונות. אז לכן, אם יש כזית, מה כזית עשה לי? הוא אמר, זה לא הצליח להפוך אותו למעשה גדרה, הקודם נשאר. ברגע שזה לא כזית, הקודם נעלם. אחרי זה גם לא מעניין אותי תורית אדונם, למה זה לא מעניין אותי? למה? הם אומרים לי, אפילו הם יודעים שהוא בא מלחם. כי עומד פה דבר שזוכה למזונות בצורה חיובית. כי על מה יעשה גדרה? מברכים למזונות. למה זאת? בחביצה, אם אני מבין נכון, הרבן יונה מבין שחביצה לא יודע לתת ברכת בורא מן המזונות. בורא מן המזונות כאן בא, זה לחם שירד דרגה. הוא ככה מגיע, כי הלחם נעלם. לא כי הוא הפך למעשה גדרה, אלא כי הוא נעלם. ולכן מה אומרים? אם אין חביצה, הלחם לא נעלם. זה פשוט בצורה של פירורים. לעומת זאת, אם הוא בחביצה, אז בוא נראה. אם לנגד העיניים שלך אתה עדיין רואה, יודע שזה לא חביצה אלא לחם, אז הוא זוכה במוציא מכוח הברכה הראשונה שלו. לעומת זאת, אם יותר לא רואים לנגד העיניים לחם, אני לא יודע בכלל שזה לחם, אז הוא זוכה במזונות, לא מדין מייסה גדירה, כי עכשיו יצרתי תפשיל חדש. הוא זוכה במזונות כי פרח ממנו התורית הדעה. וכאן מה חייבים להניח? שבפירורים אין דבר שיקח ממנו את התורית הדנמה, כלומר, כי הוא מתערבב. פה אני חוזר פה לתערובת ולדיבוק. כלומר, התערובת והדיבוק כנראה לשיטתם הוא מצד אחד, אין לו כוח להפוך אותו למזונות לכתחילה כמעשה גדרה, אבל כן יש לו כוח של הפקעה של תורית הדנמה. זה הכוח שיש לו. אז בעצם זה מזונות שונה לגמרי.
מה המזונות? מה את השם? העובדה שזה פירורים או העובדה שזה בתוך החביצה?
העובדה, בסופו של דבר, עיבוד תורית הדנמה הוא מפקיע את לעומת זאת, בבישול, מה שמפקיע הוא לא עיבוד תורית הדנמה, מה שמפקיע הוא כי מה יעשה גדרה, כי הוא הופך להיות מה יעשה גדרה. הוא מחליף זהות. הכזית אומר שהוא לא החליף זהות. לעומת זאת, בחביצה, הסיבה שהוא מפסיק להיות המוציא לחם מן הארץ הוא לא כי הוא קיבל זהות חדשה, אלא כי הזהות הישנה פרחה לה. כי הוא איבד תורית, כלומר, הייתי אומר את הדבר הבא, לרבנו יונה, אני צריך תורית הדנמה כדי לברך המועצי. אני צריך את זה. את דעתו בפירורי, אין מי שלקח את התורית הדנמה. לפורר לבד לא לוקח.
איך?
אבל זה לא... כי הוא לא התערבב בדבר אחר. הוא פה. הוא מול העיניים שלך.
אם מה שמפקיע בחביצה, זה העובדה שאין תורית הדנמה, או שזה חלק ממשהו ואין תורית הדנמה, אז סתם תאורים גם כן לא אמור להיות המוציאים. זה המדד. כי אין תורית הדנמה בסתם תאורים.
וגם בבישול. למה שכזית יפקי, בעצם אתה אומר, אם אין כזית, זה מעיד על זה שזה חלק מתפשיל. ואם יש כזית, זה לא חלק מהתפשיל. אבל מה מעיד על יותר...
אם יש כזית, זה מעיד שיש פה כיכר הלחם שנשארה, היא שמרה על עצמאותה. כאילו, הפירורים טבעם,
שמפכים
את רכיב בתפשיל חדש. כיכר הלחם שומר על העצמאות שלו.
כן, אבל אם הוא מאבד תורית הדנמה, זה עוד, כאילו, זה הכי מאבד את ה... אז אני כבר לא לחם, אני חלק מהתפשיל, אני לא נראה כמו לחם, אני לא יודעים שאני קשור ללחם, אז אני חלק מהתפשיל. זה עוד יותר מאשר כזית. כאילו גם בתבשיל, אם לא יהיה תורית הדנמה, אז יהיה מזונות.
עוד פעם, לא הצלחתי
לה. לא, זאת אומרת, בתוך תבשיל, מה שמאבד את הזהות של לחם זה הכזית. אם אין כזית, זה איבד זהות לחם, זה נפל חלק מהתבשיל.
כן.
זאת אומרת, הרבה יותר קיצוני מזה, אם אתה רוצה להגיד אתה רוצה שבעצם זה יעיד על עצמו שהוא הפך לחלק מהתבשיל, זה שהוא מאבד תורית הדנמה, שהוא כבר לא נראה כמו לחם.
מנות כמו לחם.
כן, לכאן עולה השאלה המתבקשת, למה בבישול ההגדרה תהיה כזית, ולמה בחביץ ההגדרה תהיה ניכר או לא?
כן, זה מהתוספת.
בסדר גמור, אבל זה חצי עבודה, מרדכי, זה לא מספיק להגיד.
לא, אז אנחנו בונים תיאוריות רוחניות.
השאלה היא, אני קודם כל מחפש תיאוריות לבדניות שיסבירו לי מה קורה פה, כלומר, אתה חייב לשאול את עצמך, למה, כמו אתה צודק, זה על פי התוספתא, זה על פי הבבלי. אבל תשאל עכשיו, מה עומד מאחורי זה שההגדרה בתוספתא שונה מההגדרה בבבלי? כנראה שהבישול הוא פועל אחרת על הפקעת ברכת המוציא מאשר החביצה, שהוא מביא לכך שכאן ההגדרה היא כזית וכאן לא. מה שאני הצעתי, אין טעם שאני אחזור עוד פעם, כי מה שהצעתי, הצעתי, אני אשמח להסברים אחרים, שהבישול אולי יודע להפוך אותו למעשה גדרה.
למה אין צורך בתורית הדנמה בכזית?
כי זה בעצמו, אני חושב, תורית הדנמה, התפיסה שלהם. כי הוא משמר את זהותו ככיכר. השיעור כזית הוא שיעור הלחם. אני חושב שזאת הכוונה.
אולי לא שמעתי, לא יודעת מה אמרת, ולמה שאין דיבוק מספיק עם פירורים?
כי אין מה שהפקיע אותו, זה לחם. מי לקח אותו מפה? כי החביצה מצליח להעלים את העובדה שמדובר בפירורי לחם, הם נעלמו, אתה בתוך איזה, אני לא יודע איך נראה חביצה בסופו של דבר, אף פעם לא ראיתי תמונה, אבל אני מניח שזה נראה כמו הגליל הזה שהבאתי לכם פה ביום הולדת שלי, כן, בטרימה הזה, כן? יש לפנים פירורי לחם, אתה לא רואה, כאילו פירורי לחם, יש לפעמים מול העניין שלך לחם, לחם מפורר, בטרימה, סליחה, בחביצה, מול העניין שלך יש חביצה. אבל מצד שני, אני לא מחייב שיהיה כזית, כי הכזית בא לשמר את זה שעוד יש פה כיכר, את זה אני לא מחייב. מה, הייתי מכך, יש דין שכיכר ויש דין שתורית הדנר. כך הייתי מנסח את זה. בבישול היות, והוא יכול להעניק לו מזונות כמעשה קדרה. לכן אני בודק האם נשאר כיכר או לא. ברגע שאין כיכר, אז מה יש מוכר? מעשה קדרה. זאת אומרת, בחביצה, החביצה לא יודע להפוך אותו למזונות מכוח תהליכי החיבוץ. זה צריך כאילו להפקיע, וכאן הדין הוא שהיות ואין משהו חדש שייתן לו זהות, אז הוא צריך להעלים את הזהות הישנה. הזהות הישנה נעלמת, אתה יודע, תורית הדנמה, העיקר, בוא נראה אם יש זכר לדבר הקודם. ברגע שיש זכר לדבר הקודם, זה מספיק. אני לא יודע אם זה מספק, אני אומר שזה לא מספק אתכם, אז יש לי הצעה שנמשיך לחפש הגדרות. כמו שהדבר, אבל זו שיטת רבנו יונה, שהיא נפסקת להלכה בשולחן ארוך. איפה יש פלונטר גדול? ברמב"ם. ראיתם את הרמב"ם? בואו נגדיר בקצרה את הפלונטר שעומד על הפרק, גם נראה בכל יותר מה עשו לו. מה הבעיה ברמב"ם? שההרגל שלנו לקרוא רמב"ם הוא כניגודים. ואנחנו קוראים את הרמב"ם כנותן, הייתי אומר, תשליל של הדין. כשהוא אומר מתי המויצי, השורות הבאות ומתי המזונות, זה נראה לנו שזה ההיפוך מהשורה הקודמת. כן? ואז כקוראים את הרמב״ם לא מצליחים להבין את התחביר. למה הוא כותב כך? הפת שפתת אותה פיתים ובישלה בגדרה או לשה במרק. אם יש בה פתיתים כזית או שניכר שאין פת ולא נשתנה צורתה, לו הייתי קורא רק כאן הייתי אומר כזית לבד ועדינו תמיד המועצי, או שניכר שאין פת, כנראה אם הם כזית אבל יש צורת פת, מברך עליה בתחילה המויצי, כלומר לפי הרמה מה מספיק שיהיה, או כזית או צורת פק. אבל אתה קורא את ההמשך, ואם אין בהם כזית או שעברה צורת הפת בבישול, עכשיו אני קורא את זה, אם הם כזית משמע שברגע שאין כזית מה הדין? מזונות. רגע, אבל לפני כן אמרת שאם אין כזית ויש צורת פת, ואז הוא אומר, או שעברה צורת הפת, כנראה שקודם שדיברת על אין בהם כזית, זה אפילו שהיה צורת פת, ואיך עליו התחילה בו עם למזונות? מה קורה פה? עכשיו, כל הפלונטר מתעורר בעיקר מזה שמתחילים לקרוא את הרמב״ם כתשליל, כניגוד. המקרה הזה הוא המועצי, כל מי שאין לו את התכונות של המקרה הזה יהיה מזונות, והבעיה היא שאתה מרגיש מיד שאין פה נגטיב. שאלה מה עושים כאן? עברתם על הכסף משנה?
על חלקו.
לא כך מפחיד.
ארוך בעיקר.
זה ארוך. אתם לא יודעים מה זה ארוך. איך קראתי אותו עם מורדכי בחצי שעה. מה זה ארוך? אבל בקצרה. יש פה כמה וכמה גישות שמופיעים חלקם בכסף משנה.
הגישות האלה מופיעות ברמב״ם, לא?
ברמב"ם עצמו, מה אתם חושבים ההסבר ברמב"ם? עזבו, עזבו את הכסף, מה לדעתכם ההסבר ברמב"ם?
אנחנו משוחדים, ראינו את הדיוקים, אבל הדיוקים ממש מופיעים.
זה הבנתי.
הדיוקים שיש בכסף משנה ממש, זה הרמב"ם באמת.
בבקשה, אז בואו, איך אתה קורא את הרמב"ם?
זה שיש.
בהשפעת הכסף משנה, זה לא...
אין לי בעיה שיהיה בהשפעת הכסף משנה, אין בעיה.
לא הספקנו באמת לעבור למשהו.
הולך לקרוא את הרמב"ם, בוא נשמע.
בזה שיש הבדל בין, בתור התחלה יש הבדל בין השתנית לבין נברא. שומעים שיש פה כמה הגדרות שונות באמת, שהרמב"ם משתמש בהם, לא משתמש רק באחת.
יפה, אז דבר ראשון, דבר ראשון אתה אומר, לא מדובר פה באותם מונחים בשתי הצלעות. עכשיו זה דבר ראשון עמיחי אומר, שזה קודם כל המעבר ללשון שעברה צורת הפת לעומת. ניכר שאין פת או לא נשתנה צורתה. הוא לא משתמש באותה טרמינולוגיה. מה שעמיחי, אני ארשה לעצמי להגיד, אם כך אולי זה לא נכון לקרוא אותו כתשליל, כניגוד, אלא לקרוא אותו ברצף כמתאר מקרים שונים. עוד דבר שכדאי לשים לב הוא, שבהתחלה הוא מדבר על בשלה בגדרה או לשה במרק, ובסוף הוא מדבר רק על מה? רק על בישול. רגע, למה בהתחלה יש גם מרק ופה אין? ולכן מה מציע כסף משנה? מיכאי, בוא, אתה רוצה כבר להגיד את דבריו? אני רואה שאתה אומר שזה התחלה פשט ברמב״ם? את הרמב״ם צריך לקרוא לא כניגוד, אלא כמתאר מפירוט. הפת שפתת אותה פלטים ובישל את הפתירה הולשה במרק, זה הכותרת. ועכשיו מה הוא בא לתאר? את הדין. הדין אומר, תלוי. אם יש בפתיתין כזית, את זה אומר הכסף משנה על איזה מקרה? הלשה במרק. אם יש בפתיתין כזית או שניכר שאין פת ולא נשתנה צורתם, מברך עליה בתחילה המוציא. לעומת זאת, אם הוא בישל, אז הדין הוא אחר. מהו הדין? אם אין בהם כזית או שעברה צורת הפת בבישול, ופה זה רק בישול ולא מרק, אז הדין הוא אחר. בעצם הכסף משנה מציע לקרוא את זה לא כניגוד אלא כמתאר מקרים שונים. בעצם
החלק הראשון
הוא מבדיל, הוא מבדיל בין מרק לבין
בישול.
לבין בישול. שזה מאוד מאוד מזכיר את צורת החשיבה של מי? של רבנו יונה. זה מאוד מאוד מזכיר את צורת החשיבה שהיא בישול שונה מחביצה. הוא מכניס את זה לרמב"ם. כן, בבקשה.
לפי מה שאנחנו הבנו בכסף משנה, זה לא שהחלק הראשון הוא רק לגבי מרק. הוא גם לגבי בישול, אבל גם... אנחנו באמת לא עברנו עליו מספיק
בעצם. אני אקריא לך. הכסף משנה כותב במפורש, אני מקריא, עד שנייה. ולי נראה לומר דחי פירושו. אני מקריא את הפירוש לכסף משנה עצמו. הפת שפיטט אותה פיטין ובישלה או לשה, והתחיל לפרש מי דסלק מיני דיינו אם לשה. אז השורה של אם יש בפטיטין כזית נאמר על אישה בלבד. וכתב שבחד הלטיבות הדרבי בידיינו שבפטיטין כזית אף בי שמשתנה צורת הפת, או שניכר שאין פת אף בי שאין בהם כזית, מברך המויצי. והדר מפרש מי דפת אך בי, דיינו אם בישלה, וכתב דבחד הלראה אותה דלבי בה, דיינו אין בו כזית אף בי שניכר שהוא פת, או שברה צורת הפת בבישול, אף בי שיש בו כזית, מברך בו מיני מזונות, והוא אומר, הרמב"ם כמו כמו חביצה, כמו ערוך, כמו רב אייגון, ושון אחרת, הכסף משנה טוען, שהבדלו בין בישול לבין לשה במרק. זה זומם מאוד לרבנו יונה. הוא טוען שבבישול, בעצם כדי שזה יישאר ברכת המויצי, אני מחייב גם כזית וגם פורית הדנמה. בניגוד, אני קודם אמרתי ברבנו יונה, בבישול מספיק מה? רק כזית, לא אכפת לי תורית הדנמה, לא מעניין אותי. ברמב"ם כסף משנה ברמב"ם מפרש שבבישול צריך גם כזית וגם תורית הדנמה, ובלישה מספיק אחד מהם. או כזית, או תורית הדנמה. כך הוא מתבטא. כלומר, לדעתו, הבישול הוא כדי להגן, אני אומר את זה בשפה שפיתחתי קודם, היות והבישול יכול להפוך אותו למעשה גדרה, כדי להגן עליו שהוא לא יהפוך למעשה גדרה, להגיד, הבישול לא הצליח פה, הוא נשאר הלחם הקודם, אני צריך לשמר שתי תכונות, גם כזית שמייצג את הכיכר וגם תורית הדנמה. לעומת זאת, בלשה במרק, שהוא לא יודע להפוך אותו למעשה גדרה, אז באה בעצם השאלה שאני שואל את עצמי, האם הפקעתי את שם הלחם הקודם? לא, הוא לא מופקע לדי בישול, אלא אם, ופה אני אומר, מספיק שריץ של הלחם, אז מספיק שישאר אחד משני דברים, או
כזית.
או כזית או תורית הדנמה. כל אחד הם לבד אומר שלא הפקעת את הקודם לגמרי. לעומת זאת, בבישול אני יוצר זהות חדשה. אז כדי שהלחם הזה יגיד שהבישול לא הצליח, הוא צריך את, את הצירוף של שניהם. זה ההסבר של הכסף משנה. זה, אמרתי בפירוש, זה דומה לרבינו יונה בזה שהוא מבדיל בין חביצה לבין התוספתא, לבין בישול. הוא שונה מרבינו יונה בהגדרות שהוא נותן. כי רבינו יונה בבישול הספיק לו רק כזית, והרמב״ם לפי הסבר הכסף משנה דורש גם כזית וגם צורת, וגם צורת הפת. בסדר? זה הסבר הכסף משנה עצמו.
אנחנו הבנו את זה אחרת בצורה ש...
אבל זה כתוב במילים, הקראתי לך.
לא, לא את הכסף משנה, את הרמב״ם.
אה, בבקשה, בוא נשמע.
שילת הכסף
משנה. אתה לא גריע מהכסף משנה, שאתה יכול להגיד פירוש. כן, בבקשה.
אנחנו הבנו שיש כמה... שהבישול עצמו יכול לגרום או לשינוי או לעיבור צורה.
אז זה הכיוון שבי הלך בו בכסף משנה. יהודה בן שושה.
שראינו את ההתחלה.
זה הכיוון שהכסף משנה הולך בו בהתחלה. הכסף משנה בהתחלה אומר שהשאלה הגדולה היא מה עומק השינוי צורה שעובר על הפירורים. והוא טוען שיש הבדל בין לא נשתנה צורתה לבין עברה צורת הפת. זה מה שהוא טוען. ואז הוא יוצר מדרג של... משולש. המדרג הזה אומר ככה, אם הוא לא השתנה בכלל, אז אני אומר כזית לבד מספיק, אבל תבינו, אם הוא לא השתנה כלל, זה אומר שהכזית גם יש לו מה? תורית הדנמה. אם אתה מפרש, ניכר שמפת לא השתנה צורתה, הכוונה, שזה ניכר, לא, לא, אז הכזית לא. הוא אומר ככה, כזית לבד,
אפילו
משתנה. כזית אפילו משתנה קצת, אבל עדיין רואים שהוא לחם. כלומר, לדעה של רבי יהודה בן שושן, שראיתם פה, זה תיאור מדהים, איך בכל ישיבת ספרד, לפני הגירוש, ראיתם את התיאור פה? הברבנל, רבי יהודה בן שושן הזה.
הברבנל
זה הברבנל, כן? ואחרי זה, איך המערי בירב בצפת, זה תיאור פשוט מדהים, התיאור הזה, כאילו איך, בספרד ובצפת, הרי הכסף משנה עבר את הגירוש. איך הם דנים בשאלה הזאת כאילו במשך איזה עשרות שנים? והכיוון המרכזי שהם הלכו בזה רמות שונות של שינוי. שהרמב״ם בשורה הראשונה הוא מדבר על שינוי מינימלי. ולכן הכזית עדיין יש לו קצת צורת לחם. והפחות מכזית צריך שיותר ניכר של לחם. בשלב השלישי אני מדבר על שהוא לגמרי השתנתה הצורה שלו.
נראה יותר פשט ברמב״ם.
זה ההסבר שהם נותנים. כן, הוא מבדיל בין רמות שונות של שינוי. מי שמנסה לעשות שלום בין הפירושים במובן מסוים, זה הרב רבינוביץ' ביד פשוטה. הרב רבינוביץ' אומר את הדבר הפשוט הבא. בדרך כלל, מה בישול עושה יותר מסתם לערב? הוא יותר מפורר את הצורה. ולכן הרב רבינוביץ' אומר את הדבר הבא. הוא גם מציע לא לקרוא את זה כניגוד, אלא לקרוא את זה כמפרט, כמדבר פשוט על מקרים שונים. הוא קורא את זה כך. עוד עכשיו, אם יש בפתיטין כזית, זה בישול כזה שהוא לא ביטל את, הוא לא אומר הבדל בין לישה לבין בישול לרב רבינוביץ', אבל הוא אומר, הוא לא ביטל את העובדה שרואים שיש פה פירוי לחם שהם בשיעור כזית, או שניכר שהם פת, כלומר, שרואים פת, אז מברך המועצי. אם הם כזית, הוא אומר בבישול, הכוונה שזה לגמרי מה קרה לו. הוא התחיל אם הם כזית, או שעברה צורת הפת בבישול, כאן הוא מציע שבהתחלה היה כזית, אבל מה עשה הבישול לזית הזה? הוא מחק אותו. פה לפי דעת הרב רבינוביץ', שתי הצלעות בתארות שהיה כזית, ולא פחות מכזית. בשלב הראשון הבישול לא מחק את זה, בשלב השני מה הבישול עשה? מחק אותם. אבל לפי דעתו, בסופו של דבר, זה הבדל בין רמת המחיקה. בעצם הבא שהרב רבינוביץ' יוצא ממנו ברמב״ם, זאת נקודה מהותית שונה מהפירושים האחרים, שהרב רבינוביץ' טוען שפי הרמב״ם השאלה בסופו של דבר מהי התוצאה הסופית. שימו לב, הרי מה קצת אולי הפריע לכם ברבנו יונה וכו', או בהסברים האחרים, שמה הם בעצם הם אומרים, מה השאלה הקובעת, האם הוא התחיל כפירורים כזית או לא. הרב רבינוביץ' אומר, זה לא מעניין אותי. אם שמת כזית, פירורים כזית, והבישול בסופו של דבר, מה עשה להם? הרס אותם, מה אכפת לי שהיה כזית אתמול? זה לא מעניין אותי את התוצאה הסופית. לפי רבינוביץ', השאלה היחידה לפי הרמב"ם בסופו של דבר היא, מה אתה רואה מול העיניים שלך בסוף תהליך הבישול? זאת השאלה, וזה גם על כזית, גם על פחות מכזית. כן, רק שהטענה היא שאם יש כזית, שגם הוא יישאר כזית בסוף הבישול, זה לדעתו השלב הראשון. הבישול לא מחקתי אותו כזית, אז הוא ניכר שהוא פת. ופחות מכזית, כדי שעדיין ינקר שהוא פת, צריך קצת יותר מזה. הוא כאילו טוען, פירור כזית שלא נמחק בבישול, הוא ניכר שהוא פת. מאפר רבינוביץ', זה לא רק שיהיה כזית, זה שיראו פת. כך הוא מפרש את דברי הרמב״ם. בסדר? יש גם ברמב״ם כיוון אחר, שנקרא כיוון ההגעה, שרוצה להמשיך לקרוא אותו כניגוד, ולכן מובא בכסף משנה, שהיה מי שנכדו של הרמב״ם, רבי יהושע הנגיד, הציע שהמילה או מתפרשת כאם, בלי להגיע, קודם כל בלי להגיע. והוא מביא שנכדו של הרמב״ם, רבי יהושע הנגיד, קרא את הרמב״ם, והנה בהם כזית, אם עברה צורת הפת בבישול. ששיכך יש לפרש את דבריו, ואז זה נקרא כניגוד. ולפי זה מה שיטת הרמב״ם, שאני או כזית בלי שום צורה, בלי שום צורה, בסדר? או צורת פת בפחות בכזית. כך הוא הציע לקרוא את הרמב״ם. לומר זאת לפי הפירושים האחרים, או שהרמב״ם סובר, אני חוזר, שבבישול אני דורש צורה, כמו כזית לא עוזר, כן? אני צריך את שניהם, בסדר? או שמבדילים בין רמות שונות של ביטול הצורה, ולפי הקריאה של רבי אברהם, של רבי יהושע נגיד, הדברים יותר פשוטים, גם מביא הכסף משנה, היה מי שעשה גם להגיע את הרמב״ם, ופשוט המילה או להפוך למילה, למילה אם, הווה, נכון? וכל ידיע נוסח לרמב״ם אבל, זה לא נמצא, ברור מהספר המדויק שזה הגרסה יו, הרב רבינוביץ' מביא מספר הבתים, הגעה אחרת ברמב״ם, לא להגיע את הסיפה, להגיע את הרישה. שבחקו את האור וקראו את זה פתיתים כזית שניכר שהן פת ולא נשתנה צורתה, ואז מגיעים לאותה מסקנה שאני דורש גם כזית וגם צורה. כמו של דבר, אני חוזר, השאלה המרכזית ברמב״ם היא האם זה ניגוד או האם זה פירוט. אם זה פירוט, מה בדיוק הפער בין הרמות? זה פער ברמת הביטול צורה, זה פער בלישה מול בישול. כן, אני חוזר לאתגר, תמצאו הסברים יותר טובים למה שבישול יתנהג אחרת מביטול צורה. כמו שדבר הרב מינוביץ', אם אני כאילו לוקח את הקו שלו ברמב״ם, אני אומר אותו רק דבר אחד, לא איזה תהליך הוא עבר אלא מה מעניין אותו, מה אתה רואה נגד העיניים שלך סוף של דבר. כן, במובן הזה הוא די לוקח את מושג תורית הדינמה של הגמרא והופך אותו למושג המכונן, למרות שכל מי שראיתי פה שמפרש את הרמב״ם רצה להבין שהתסבוכת ברמב״ם איך היא נוצרה. הוא אומר לי שעל עוד לפני הפתרון, למה הוא כותב בצורה כזו מוזרה? כי הוא כנראה מה ניסה לכלול באותה הלכה, גם את התוספתא וגם את החביצה. זה כנראה הרקע לסרבול של הלשון. הוא ניסה לכלול את שניהם יחד. עכשיו רש"י כאמור, מה עשה? איחד. מה עשו תוספות ורבנו יונה יותר דיוק? הפרידו לגמרי. אמרו הגדרות שונות ואוכלת הרבה. הרמב"ם פה מביא גם תוספתא וגם בבלי, ומה גם הוא עושה? הוא קצת מערבב את ההגדרות, כן? כלומר, כשהוא כותב בפתיתים כזית, זה מדבר שפת תוספת הירושלמי נגיד, כן? או, וכשהוא מדבר עד אם אין מהם, שעברה צורת הפעד, באיזה שפה הוא מדבר? שפת חביצה, כן? והוא גם בלבל אותם, כאילו, זה לא ששורה אחת קל להגיד. הרב בנוביץ', הפירוש שלו רוצה להגיד שהשורה, אם יש בפתיתים כזית, זה שורת התוספת, והשורה של אם אין מהם כזית, זה שורת החביצה, כך הוא רוצה להגיד. לא כך פשוט. כלומר, המקור הבעיה ברמב״ם זה הרצון לכתוב את שניהם. בלי להבהיר בצורה חד משמעית מה היחס ביניהם. בסדר?
שם אני חושב שאני איך להבין את היחס בין הרב יוסף לרב יוסף. האם חוקים בהכל, שיש נקודה שאני מסכים.
כן, אין לך נמי. בסדר, אנחנו נעצור כאן היום, גם ככה אני מקווה שישאר לנו אוכל. רק למחר אני רוצה לעבור בתחילת השיעור בקצרה לשולחן ערוך. מגן אברהם מאוד מאוד חשוב על החרים זלח, ונדבר על קניגלח, עוגות של מצות, ומתחיל מחר כבר, תתחילו פרוקנים, טריטה וכו'. בסדר?